רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים ולמאזינות. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון 365 שעוסקת מדי שבוע בסוגיות שקשורות לשוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות בין גברים ונשים, מגזרים שונים, ואנחנו פועלות ופועלים להעלאת המודעות וליצירת שינוי. אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורך הדין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת באקדמיה, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעות הודעה ולמודעות ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להצטרף אלינו, להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו, הייתה אמורה להיות בזום, אבל היא איתנו בטלפון, חברת הכנסת נעמה לזימי. שלום נעמה.
שלום, מה שלומכם? איזה כיף.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני רק אציג את עצמך, אני אציג את אותך לרגע, רק בת 35, אני לא יודעת אם מהצעירות בכנסת, אבל עם עבר מפואר ברזומה, סגנית יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, בוגרת תוכנית מנהיגות נשים מנהיגות בעולם היהודי באוניברסיטת חיפה, עוזרת פרלמנטרית של חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ', חברת מועצה בעיריית חיפה, יושבת ראש דירקטוריון מוזיאוני חיפה, ועוד ועוד. אז שוב שלום נעמה, ותודה שהצטרפת היום, וברכותיי על מינויך לחברת כנסת.
תודה רבה, תודה רבה. אכן קרה ככה במפתיע וממש משמח. וזהו, ואנחנו כאן.
אז זהו, אני קראתי לתוכנית משנסת מותניים, כי ממה שראיתי זה בדיוק מה שאת עושה. אני הכרתי אותך בדווקא בהתמודדות בפריימריז. אני ביום חמישי אחד לאחר שמרב מיכאלי נבחרה לראשות העבודה, ראיתי בטוויטר שבעוד 4 ימים יערכו הפריימריז בעבודה, וראיתי שזה בשיטת הריץ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה. ואז תקף אותי פרץ של תקווה ואופטימיות שבקונסטלציה שנוצרה ניתן לעשות שינוי, ואני שאף פעם לא הייתי מעורבת בפוליטיקה, אני לא מכירה פעילים, התפקדתי לעבודה ונרשמתי לפריימריז.
וואו.
כן,
זה... היינו גם בפאנל יחד,
אז
אני גם
מזכרת. אז זהו, בדיוק. אז הפריימריז היו באופן דיגיטלי, ואנחנו באמת הכרנו בפאנלים במייל. ויחד איתך, ויחד עם אינתיסאם מרענה, חברת הכנסת, שזכיתי להכיר את שתיכן. אני זכיתי במקום ה-40 והמכובד, שזה היה חוויה נהדרת עבורי.
רק ההתחלה, שנקרא.
תקשיבי, אני עשיתי את הצעד. אני כאן כדי לשנות. יש לי הרבה תוכניות. ואני שמחה שאת יודעת, כל דבר זה, זה שלב בהתפתחות. מבחינתי זה שיחות עם היקום. אז
האמת שאני בדיוק עמוק, הריץ'ראץ' זה מה שבסופו של דבר דחף אותי לזה, אחרת לא הייתי עושה את זה בעצמי, זה לא יאמן כמה זה באמת מנגנון שאפשר לנשים להתמודד.
נכון, זה, לגמרי.
כל כך השפיע.
נכון. אז בוא נדבר, מי את נעמה לזימי? מי את נעמה לזימי? מה את עושה אצלנו בכנסת?
וואו, איזו שאלה ככה ענקית. אני כן אגיד שאני גדלתי במגדל העמק, ואני גרה היום בחיפה משהו כמו 13 שנה, ומאוד אוהבת את העיר חיפה, אבל באמת אני רואה בעצמי גם מי שבא לתקן עיוותים ולצמצם פערים שקשורים לפריפריה מרכז, פריפריה גיאוגרפית וחברתית כאחד. אני חושבת שזאת אחת המשימות החשובות שלנו כדי לייצר פה באמת שוויון וחברה צודקת במדינה. אבל כן, אני גם פמיניסטית. רוב המאבקים שהייתי לקחתי בהם חלק בחיי, כי אני לא רק עם רזומה של עשייה, אלא אני גם באמת אקטיביסטית. אני רואה בעצמי אקטיביסטית בכנסת. אבל הרבה מהמאבקים היו מאבקים שקשורים בשוויון מגדרי, בפמיניזם, במיגור אלימות מינית ואלימות כלפי נשים, ושוויון במרחב הציבורי וביטחון אישי. אלו דברים שאני חושבת שלצערי היום בעיקר נשים מובילות את המאבקים האלו, אבל הגיע הזמן שזה קונסנזוס בחברה הישראלית של חיים בביטחון לכל אדם ואישה. אז אני באה מאוד עם זה, וכן, אני כן אומר שמבחינתי אני כתובת לעבודה מאורגנת וזכויות עובדים. זה המקומות בהם צמחתי. ואני חושבת זה מאוד מתחבר למגדר ופמיניזם, כי גם אנחנו רואות גם כמה שוק העבודה הישראלי הוא קשה לנשים, קשה גם מבחינת קריירה, גם מבחינת חיים משפחה. קצת משהו וגם קשה לנו לפתח עולם פוליטי. לא סתם יש הרבה יותר גברים בעולמות האלה, לא כששוק העבודה הישראלי כל כך דורסני. אז אלו באמת הדברים שאני מאוד מגיעה איתם, וכן גם חשוב לומר בהקשר הזה, עוני בישראל. כל סוגיית העוני בישראל, מביטחון תזונתי ועד דיור ציבורי ועד נשים עניות, היום אנחנו נחמות עכשיו על גיל הפרישה,
כן, תכף נדבר על זה.
סוגיה פמיניסטית, כן.
נכון. תראה, הכל זה סוגיה פמיניסטית, את מדברת על עבודה, ראינו אתמול ב... אצל דנה וייס כתבה על מילואים ניקים, והם אומרים, אנחנו נפגשים שנים, שנים אחרי שנים אנחנו נפגשים, יש מילואים ניק בן 70, וכולם מכירים את כולם, ויש להם קשרים בכל המקומות, והם צריכים עבודה, אז יש להם עבודה, כי הם מכירים, נכון. והם מחוברים ומקושרים, וזה משהו שאין לנשים שעושות שנתיים צבא, הם גישות קפה, או יושבות מול המחשב, או מתצפתות, אין, לא נוצרת, לא נוצר ההווי הזה ש, שמחבר את הנשים לשוק העבודה.
זה יותר מזה, זה מעצם ההשללה המגדרית בגיל הרך, זאת אומרת, אנחנו מראש מוכוונות בדיסציפלינות של החינוך למסלולים מאוד מסוימים. שאגב, הרבה מהם מבורכים ביותר, אבל אנחנו יודעים שמסלולים שהם מוגדרים לנשים, הם בדרך כלל מסלולים שגם נתקעו ונשחקו מבחינת שכר, אם לא על רמת הניצול, ולא סתם גם אנחנו מדברות על מקצועות שוחקים לנשים, כי זה באמת יושב גם שם. אז אפשר להגיד שהסללה מגדרית זה חלק מהעניין, וגם עכשיו ברפורמה הזו שגיל הפרישה, זה בעצם מקומם שאת השוויון עושים מהיציאה לפנסיה, כביכול שוויון, ולא מהיציאה לשוק העבודה.
אז בואי נדבר על זה, כי אני יודעת שזה כן. נושא שהוא מאוד בוער עכשיו, בוער לך, בוער, נכון. הוא בחוק ההסדרים, צריך להוציא אותו מחוק ההסדרים, כי הוא מאוד מורכב, ואי אפשר לפתור אותו בחקיקת בזק מהירה ושטחית. אז בואי תדברי על זה.
אז ככה, באמת מה שנעשה פה, כביכול האוצר טוען, אבל אנחנו כבר 10 שנים מדברים על גיל הפרישה. האממה, כשהביאו את המתווה הנוכחי הזה, הוא פשוט הגיע במנותק מכל השיח שהיה בעשור האחרון. זאת אומרת, זה כמו להביא לנו משהו פתאום שנחת מהשמיים ברמה הזו, ולכן אנחנו נאבקות על זה מחוץ לחוק ההסדרים, או בתיקון מאוד 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 משמעותי, כי לא ייתכן שזה מגיע במתכונת הזו, דווקא בגלל שהיה דיון כל כך ארוך, וגם צריך להגיד, גם הדברים שעוד שופרו במתווה הזה ונכנסו, היו בזכות השרות, שכמובן מי שהובילה את זה הייתה מרב מיכאלי. זאת אומרת, אם כבר הדברים טיפה יותר משופרים במתווה הזה, גם ככה הם הגיעו בגלל שעוד לפני שזה הגיע אלינו לכנסת, השרות מחו נחרצות. אז באמת צריכות לומר שהאוצר כאילו לא מפנים בכלל את הדרמה של הדבר הזה. באמת זאת פגיעה אנושה בנשים בשכר נמוך, נשים עניות, נשים מבוגרות, וגם יש לומר, היינו עכשיו תחת משבר מאוד גדול של הקורונה. נשים נפלטו משוק העבודה. זאת אומרת, זה העמקת משבר שגם ככה קיים. ואני לא צריכה לספר על הנתונים שכמה קשה למצוא עבודה לאחר גיל 50. אז אם תכניסי לזה את האלמנט שזו אישה, זה עוד יותר קשה למצוא עבודה.
נכון.
ולכן יש פה המון המון סוגיות מאוד מורכבות שתתייחס אליהן.
איזה אלמנטים צריך להתייחס אליהם ולא מתייחסים אליהם היום בחוק ההסדרים?
קודם כל, פיצוי נשים שנפלטו בשוק העבודה הוא פיצוי לא מספיק. גישור קצבת זקנה בשלב מסוים לנשים, לצורך הנן מגיל 60 עד גיל 64-5. במתווה של, אפילו הוועדה הציבורית שעשה כחלון, המתווה שאז הוצא היה 64, וזה מגיע הפך ל-65. זאת אומרת, נעשו פה המון דברים שהם פשוט לקחו מתווה, שגם ככה הוא מתווה לא פשוט, והפכו אותו לדורסני מאוד. עכשיו, אנחנו בעדה, לא נגד העלת גיל הפרישה, כי אנחנו מבינות שצריך להתאים את מדינת ישראל למדינת ה-OECD,
וגם, תודה, גם כל הזמן מדברים על זה שהפנסיות של אנשים נמוכות, כי הן עובדות פחות שנים והן לא חוסכות לפנסיה.
ולכן אני אומרת, את סיפור השוויון צריך להתחיל מהיציאה לשוק העבודה, זה בדיוק הסוגיה.
כן.
שנשים יוצאות אל חופשת הלידה, שעדיין אין חופשת לידה לעבוד. זאת אומרת, האוצר לא מתמודד עם זה שצריך לשלב בין הורות. בעצם היום אנחנו רואות הורות יותר שוויונית, זה נעשה בגלל הפרט, לא נעשה בגלל המערכת.
כן.
ואז יוצאת לשוק העבודה. יוצאת משוק העבודה, סליחה, נפלטות. לפעמים הן לא חוברות אחרי 3 חודשים, כי לא תמיד גם משתלם לשלוח למעון פרטי. אז הן נשארות עם הילד משהו כמו שנה, אם לא יותר. בזמן הזה הן בכלל לא חושכות. יש המון פערים בתוך שוק העבודה את הנשים שמוריד להם את זמן החיסכון לפנסיה.
כן, זה גם שהן עבודות עבודה חלקית כי מטפלות בילדים, גם שהן יוצאות לחופשות לידה,
עבודות חלקיות.
נכון, וגם יציאה לפנסיה מוקדמת. וכל הדברים האלה צריכים להיכנס.
העובדה שהאוצר לא מחשב עבודת בית, עקרות בית.
עבודה בבית.
נכון.
זה עבודה מאוד קשה.
נכון. יש פה המון אלמנטים שמייצרים אי שוויון מגדרי מובנה בשוק העבודה עבור נשים. עכשיו אנחנו רוצות להתייחס אל מקצועות שופטים של גברים, בוודאי. אנחנו רוצות להתייחס אל סוגיות שהן סוגיות שקשורות בתעסוקת גברים, בוודאי. אבל לא לשפוך את התינוק עם המים ופשוט להפקיר נשים אל תאום של עוני. ומה שגם באמת יקרה פה במצב הזה שאנחנו פשוט לא נדע. אולי יגיעו לנו מקרים פה ושם ונבין, אבל בסופו של בחתך הגדול שמי שהופך להיפגע מרפורמה שלא רואה את המורכבות של הנזק שהיא עושה, אלו נשים שלא הופכות להגיע אלינו בגלל שהן מוחלשות מתחתחילה, בגלל שהן נשים יותר שקופות. ופה הזעם הגדול שלנו, חברות הכנסת בהקשר הזה, אנחנו נסלחנו להגן על ציבור, לא ליישר קו עם כל דבר שהאוצר מחייב בשם שלמות קואליציונית.
כן, ולא שום דבר פופוליסטי, כי הוא פופוליסטי.
נכון, וגם בדיוק להגיד את זה, כי אם אנחנו תוקעות, אנחנו לא תוקעות, אנחנו מבקשות שיהיה פה התייחסות לסוגיות מאוד דרמטיות. ולצערי, עדיין זה לא נעשה כמו שצריך, ואנחנו ממש נאבקות על זה, וצריך להגיד, אני מברכת על השותפות הזו, יש פה שותפות חוצת סיעות, אנחנו נעשה גם כנס ביום רביעי בזום, שתהיה בו מיכל רוזין ומירב בן ארי, שותפות יקרות.
כן, זה מאוד יפה השותפות הזאת, הבין מפלגתית הזאת.
כן, כן, היא גם שותפות גורל, מה שנקרא, אנחנו מבינות שזה פשוט החובה שלנו, חובה המוסרית, ולכן כל התרוגים מנגד של שלמות הקואליציה, אנחנו שומרות על הקואליציה, אני גם אומרת, אנחנו באנו להעביר תקציב, לישראל לא עבר תקציב 3 שנים, אנחנו מחויבות לנושא הזה, אנחנו רוצות, האוצר הוא שמונע מאיתנו, וזה אנחנו אומרות, מי שלא מבין שהעברת תקציב היא לא שם קוד להכל עובר, היא משהו שגם מחייב אותנו לאחריות, לאיזה תקציב אנחנו מעבירות, ואיזה רפורמות נכנסות אליו, אז הוא לא מבין את התפקיד של שכיחות ציבורית, ובתוך כל הסוגיה שאנחנו רוצות להעביר תקציב, נכנס גם החובה שלנו כלפי נשים.
כן, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל נניח ואנחנו מוציאים את החוק הזה מחוק התקציבים, אם הוא בחוק התקציבים, החוק התקציב הזה עובר, חוק ההסדרים הזה עובר, אם הוא יוצא מחוק ההסדרים והוא חוק פרטי, הרי כבר ניסו להעביר את החוק הזה כל כך הרבה פעמים, או לא יודעת אם כל כך הרבה פעמים, אבל ניסו להעביר אותו בכנסת והוא לא עבר. את חושבת שהוא יעבור הפעם אם הוא לא יהיה בחוק ההסדרים?
תראה, אני חושבת שזה יחייב את האוצר לשלם כסף כדי שזה יעבור, וזה אומר לתת מענים ממש מפורשים לכל הנקודות עיוורון שאנחנו מציגים. בדיוק עכשיו קיבלתי את המדווה הכלכלי, כי הכנו ממש מסמך לאוצר שגם יקמת מספרית את הסיפור הזה. Okay. שזה נעמד במשהו כמו 1 מיליארד שקל. רק אתמול אישרו פנסיות תקציביות ב1.3 מיליארד לקבע, כן. כן, שזה אנשים שאי אפשר להגיד עליהם מוחלשים ועניים.
נכון.
ואי אפשר להגיד שהם יפלו לתאום אם לא יקבלו את התוספת הזו.
נכון.
וכשרוצים, מסתבר שאפשר. אז עבור נשים בשכר נמוך, במקצועות שוחקים ומבוגרות, אפשר להשקיע את הסכום בעיניי המאוד זרום הזה. וגם בדיוק אני רוצה להגיד, אנחנו את העבודה, את המטה, כדי לאפשר להעביר את המדווה, אנחנו עושות. אבל לא ייתכן שבאופן הנוכחי. זאת אומרת, אנחנו לא באות לתקוע, אני בדיוק אומרת לך, אנחנו באמת עובדות על זה, שלגיד, הנה, אנחנו מציעות פה פתרונות, אבל אל תמסמסו ואל תפקירו את הנשים, ואל גם תפילו את זה עלינו. זה נטו האוצר עושה.
כן. תראי, אני חושבת, את מדברת פה כל הזמן על עיוות. על עיוות כן. אחד גדול, שהוא מתחיל מההתחלה, הוא מתחיל מגיל אפס, הוא מתחיל מגיל
נכון.
ינקות. אני, בטח שמעת אותי, אבל אני מקדמת חינוך לשוויון מינקות ברמת התודעה. את יודעת, קודם כל להכיל את החינוך מגיל אפס, או מגיל 3 חודשים והלאה, על כל, בכל המדינה. ודבר השני, זה לדון על תכנים, ועל אופן החינוך, כי זה שיתחילו נכון. חינוך מוקדם, והסייעות לו, והגננות, ולא יהיה גננים וגננות, בנים ובנות, ומודלינג נכון,
נכון.
והעברת מסרים נכונה, לא רק ברמת השוויון המגדרי, בכל הרמות, כי בסוף זה, המחקרים אומרים שעד גיל 3, התודעה שלנו במוח מקובעת, היא נצרבת, היא גמרה
נכון.
להתפתח, היא לא גמרה להתפתח, אבל היא מתקבעת. ומגיל 3 כדי לשנות את זה, אנחנו צריכים להשקיע, ולהשקיע כסף, ולהשקיע אנרגיה, וזה לא פשוט, וככל שגדלים זה יותר כסף.
אני גם הזכרתי את הסיפור של הסללה המגדלית, אבל את צודקת גם בכל מילה שאמרת, הבת שלי בשלוש וחצי. ואני קצת מחנכת את הילדים שלי לשוויון מגדרי מן הסתם, כפמיניסטית, גם בן זוגי, ופתאום בתקופה האחרונה התחילה להגיד, לא, זה רק אמא ואני עושות כי אנחנו בנות. או כל מיני דברים כאלה. ואת באמת רואה איך הקיבעון הזה בסוף מגיע, וזה קורה מעצמו במערכת שלא יודעת, את יודעת, לעשות את ההפרדה ולתת את המגוון.
היא לא מזהה את הבעיה. נכון, הם לא נכון. הם לא מבינים בכלל שיש פה בעיה, שהכל מתחיל מזה. זה
ברור לי שלא מתוך רוע או לא מתוך
נכון, מקום. נכון, נכון, לגמרי לא מתוך רוע. פשוט איפה, אבל, איפה נכון. הבעיה? מה הבעיה נכון. פה? זה סוג נכון. של, סוג של האג'נדה הטבעית שאנחנו לא, לא מוצאים אותה כבעייתית, וזאת זאת הבעיה הכי גדולה.
עכשיו, זו נקודה אחת. בנקודה השנייה זה גם באמת מסליל ומבנה מסלול חיים. ופה כבר זה מתחיל להיות בעייתי, כמו שגם ציינת. אז באמת, הסיפור פה הוא מן הסתם מן הגיל הרך, וגם הציינת במה שאמרת, וזה באמת עקב האחידות הגדול ביותר, תחינוך חינם לגיל הרך. לא ייתכן שהתחום הזה מוכר, דווקא בגלל שזה התחום הקריטי ביותר להתפתחות האדם, הילד. את יודעת משהו, אני גם אומרת, אפילו האוצר צריך לשאוף לזה ביתר סעד, זה הפריון העתידי שלו. ההשקעה בתחום הזה, זה כלכלת ישראל. וההסתכלות הקצרת טווח הזו, אנחנו משלמים עליה דורי דורות. וזה מחכה בסוף גם לסיפור גיל הפרישה, בוודאי.
זה כל משם.
הרבה. נכון. כן. נכון, נכון.
ואני באמת חושבת שגם אם אנחנו קובעים חינוך מהגיל הרך, מגיל אפס, אז אנחנו באמת מוכרחים להתחיל, ומעכשיו, עוד לפני בכלל שיש חינוך מגיל אפס, להכשיר את המטפלים, לבנות את, את דרך החינוך, את דרך המודלינג, את דרך ההשראה, כדי שכשיקום הדבר הזה, הוא יקום נכון מלכתחיל, אבל לא נתחיל לשנות את הקלקולים שיצרנו.
נכון, נכון.
תגידי לי, לגבי זה, את אימא לשני ילדים קטנים, רונה בת שלוש וקצת?
נכון, והראל ציון בין השמונה חודשים.
רונה אסתר.
רונה אסתר, כן.
את בכל זאת, את יודעת, את שעות ארוכות במליאה עכשיו, איך את מסתדרת? איך מתארגנים? איך מתקשרים לילדים? איך הם מגיבים?
זה הכי קשה. וגם מי ששואל אותי, איך אני לא מסתדרת? זה לא דבר שקל לצלול אליו. לשמחתי, קודם כל, הייתי איתי, הוא אדם הכי מדהים ושוויוני שישנו, והוא גם מורה, אז נכנסתי בדיוק בתקופת החופש הגדול, ככה שהיה ליווי הורי צמוד לילדים של אבי, אבל זה לתווך הרבה בעיקר לילדה, תגיד, דווקא הראל הוא... ככה, הוא חוץ חתן, עוד, זה קשה לי נפשית ורגשית, אבל הוא עוד איפשהו מכיל את הסיטואציה. דרך קורונה שהייתה רגילה אליי, והיא תמיד באה אליי, שונתי בלילה בשלב מסוים והכל, פתאום, אני, היו לילות לבנים אינסופיים בכנסת, פתאום אני בכלל לא בבית, וזה שובר רב, ואתה, בטלפון אתה אומרת לי, לא, אמא, אסור לישון בעבודה, ישנים רק בבית. דברים כאלה שילדים אומרים בשיא הכנות שלהם, וזה מנפץ את הלב הרסיסים.
אני רוצה להגיד לך שזה לא צריך להתנפץ לך. כי זה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק מה שאמרנו. הראל, הוא לומד את זה, הוא מפנים את זה, הוא בונה את התודעה שלו ממקום של שוויונות, ממקום של מודלינג כזה, שאת... עושה את מה שאת צריכה לעשות, ואת לא בבית, ורונה צריכה לשנות כבר את התפיסה שלה, וזה קשה, כי היא כבר בת שלוש, והתפיסה שלה מקובעת, וכבר היא צריכה ללמוד לעשות משהו אחר, והשינוי הזה הוא לא פשוט.
אני גם צריכה אימא, זה גם אני מבינה, ואני לוקחת גם על
עצמי. ברור, ברור. אבל היא צריכה גם אבא.
לא, ויש לה את זה, תמיד היה לה. אני גם לא מעכשיו עוסקת בפעילות ציבורית, ו... ובהקשר הזה אבי הוא באמת אבא מדהים, אני לא יכולה לקרוא לו לא אבא מעורב, ולא, ואנחנו בהורות שוויונית לחלוטין,
כן.
ממש. והרבה פעמים הוא גם בקמפיין והכל, אפשר להגיד שאבי נוכח ונמצא שם הרבה הרבה יותר, וזה בדיוק העניין שאין פה את הדבר הזה. אבל אתה יודע, זה גם אני צריכה לשים גבולות, אני למשל לא עובדת בשבתות, זה זמן שהוא כולו של המשפחה, מתוך הבנה שגם צריך להיות גם גבולות אדומים, תמיד יהיה מה לעשות, תמיד יהיה עוד דברים בקריירה, עוד דברים שצריכים להספיק, אבל המקום הזה שגם לדעת רגע לעצור ולהגיד איפה אני נחוצה יותר עכשיו, זה כל כך חשוב, וגם עכשיו בפגרה, לקחנו להם לחופש עם הילדים, לקחנו אותם, לא בשביל עצמנו, לא איזה חופשה, זה הכל היה מוזיאונים וקולנוע וגן חיות ודברים, הכל בשביל לתת גם בזמן שאפשר, בשביל שגם לחפות. וכן, אני אומרת לחפות בלי זה, כי גם האינטנסיביות שבה הכנסת מציבה אותי, גם מחייץ אותי לראות את טובת הילדים ואת הצורך שלהם גם בנוכחות שלי, מתי שאפשר. אבל זה מורכב, את מצד אחד צודקת, זה גם מודלינג מאוד נכון, לרונה יש אימא שבאה לשליחות ציבורית למען החברה, זה נתת אותו. מצד שני, המקום שלי הוא להגיד איפה אני צריכה לעצור ולהיות מחויבת למשפחה. וזה מנעד כזה שכל הזמן נתנה איתו, מפה לפה, מפה לפה, וגם לומר בקרות, לא תמיד זה פשוט.
נכון. אבל זה לא, זה לא פשוט לא לנשים ולא לגברים שהם עסוקים נכון. ועובדים. זה בדיוק הרעיון של הורות שוויונית.
אני גם רואה בכנסת, הרבה, יש גם הרבה אבות צעירים. גם רם שפע, תפיל עשייה. הוא אומר לי, קשה. ההורים הצעירים היום, לפחות מה שאני רואה במעגלים שלי, זה אבות שהנוכחות שלהם עם הילדים היא חשובה להם מאוד. אני לא כולם אמנם בשוויוניות מלאה, ולא כולם זה, אבל זה לא האבות שהאימא בואי תגדלי את הילדים ופה זה נגמר, זה לא יושב שם בשום צורה. אנשים שהם מעורבים מעל לכסף, והם גם סובלים, את יודעת, גם להם קשה. יש לומר את זה בכנות.
זה ברור.
אני רואה את חבריי, ההורים הצעירים האבות, והם חווים גם איזשהו משבר בתוך הדבר הזה. זה באמת מעניין גם, אני ראיתי גם שמישהי כתבה, שעכשיו יש בכנסת הרבה הורים צעירים, ומעניין איך זה השפיע על, על הפעילות והעבודה. טוב, מעניין באמת לראות מה יהיה עם זה כמה שנים קדימה. יש לנו שרה, מירב כהן, שילדה תוך כדי כהונה, ויש המון אמהות ואבות צעירים, וזו סיטואציה שהיא אחרת, בתוך עולם שגם מבקש היום הורות שוויונית, כן? צריך להגיד, זה לא העולם של פעם.
נכון.
זה עולם שגם מבקש
הגשמה של קריירה. נכון. אנחנו בונות עולם חדש.
נכון, ממש. ממש,
את יודעת, כיוון שאין לך הרבה זמן, והרעיון שלנו של השעה הפך לחצי שעה, אז אני רוצה...
אני חייבת לך עוד רעיון.
אני אשמח מאוד. אז אני רוצה שנסיים, נחזור רגע, סליחה, על הקטע הפמיניסטי, את חברה בוועדה לקידום מעמד האישה. איך מצאת את הוועדה מבחינת פוטנציאל העשייה והשינוי, ואיך את מתכוננת לפעול כדי לקדם את הפמיניזם?
תראי, קודם כל, יש לומר שאיידה היא אחת השותפות הגדולות של הפמיניזם בכנסת, ולכן כבר ביושבת הראש אני מאוד מצפה לפעילות ולעשייה, ונכנסו היום הרבה חברות כנסת שההגדרה שלהן הן פמיניסטיות. ולמה זה חשוב? כי ההגדרה פמיניסטית היא הגדרה שכל תפיסת העולם שלך מובנית איתה. זה לא איזה משהו שהוא שולי או משני. כשאת מגדירה את עצמך כפמיניסטית, את רואה כל הבניית המערכת דרך המשקפיים האלו. איפה הכשלים המגדריים, איפה אין שוויון מגדרי, איפה אנחנו צריכות לעמוד על סוגיות שהן דרמטיות עבור נשים ועבור נשים וגברים. ולכן בוועדה היום אני מוצאת שותפות פמיניסטיות, שזה דבר די מדהים. וכולנו פעלנו, מה זה כולנו? לפחות מי שאני ככה מכירה שם וכל, יודע שאנחנו פעלנו מול החברה האזרחית, שדולת הנשים איתך מעקי, אישה לאישה, כל הארגונים שהם באמת, הם המתן הפמיניסטי שלנו בהקשר הזה של פעילות. ואני מאוד מצפה על העשייה בוועדה. כבר אפשר להגיד שהדיונים שהיו היו דיונים חשובים. מהדיון הראשון שככה לנצח את הדרך שבה נפעל, באמת איידה כניסה דיון שממש מדבר על זה, איך אתן רואות את הפעילות בוועדה. ועל הדיון למה לא בא, על המקרה שהיה עם גל גברעם, אז באמת הבאנו את כל נציגי המשטרה לדון בזה.
אולי נשנה את המונח פמיניזם. פמיניזם מייצר המון אנטגוניזם, המון התנגדות. בואי נקרא לזה שוויוניזם. איקואליזם.
שוויון הוא מונח מאוד רחב ולא הייתי רוצה לצמצם אותו. דווקא פמיניזם הוא מושג חשוב ואני מאמינה ברקליימינג. אני אומרת, אם זה מושג שמייצר היום אנטי, אנחנו נהפוך להיות מושג בקונצנזוס. גם אני רוצה להגיד לך שלפני עשור, אם היית אומרת שאני פמיניסטית, באמת זה היה ברמת ההזיה. נכון. להגיד את זה במסרים הישראלי.
אני שורפת חזיות, זה מה שזה
כן,
אמר.
כן, כל המיתוסים, כל הזה, והיום את ממש רואה שהמושג הזה מצטט מאומת על ידי המסרים, אז אני אומרת שנמשיך עם הריקליימינג, עד שבסוף הזיה זה יהיה מי שלא מבין את המושג הזה.
כן.
אנחנו בדרך הטובה.
זה כבר הדור החדש, כי הדור, נשאל את אמא שלי, לא תגיד שהיא פמיניסטית, למרות שהיא עצמאית ושוויונית ועושה הכל בעצמה, והיא בעצם פמיניסטית, אבל היא לא תגיד את זה. אבל הבנות הצעירות, הדור החדש, הוא כבר יגיד את זה בשמחה. וזה בדיוק עניין של שינוי תודה ומודעות.
ממש, אנחנו, ממש.
זה בדיוק מה שמרב עשתה. במשך 20 שנה היא שינתה מודעות ולקחה את השפה והתמיעה אותה. פשוט התמיע אותה, נוצר דור של בנות שמרגישות שרואים אותם, רואות אותם, ומצד שני נוצר דור שהוא חונך לשנאה ולרגש ולגזענות. אז זה התהליכים החברתיים שאנחנו צריכים לשנות פה, ויש לנו הרבה 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 מאוד עבודה.
נכון.
ואני שמחה, ממש שמחה שהיית איתנו, אני מודה לך, אפילו שזה חצי שעה בלבד, ואני באמת אשמח לתאם איתך שוב רעיון, כי יש לנו המון על מה לדבר.
אז אנחנו נקבע לנו.
בשמחה רבה, בשמחה רבה, והמשך חופשה נעימה. ותודה רבה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי, בהצלחה בהכל. יש לך הרבה עבודה. ביי ביי. ואנחנו היום, כיוון שהתוכנית שלנו התקצרה, אנחנו נקשיב לשירים של יוצרות ישראליות מדהימות, שהוציאו סינגלים חדשים עכשיו, ואנחנו נתחיל עם ליה ביי, לפידות במקום השבור.
במישורים הגדולים
במקום השבור, ועכשיו אנחנו נשמע את רוויה בלום, חיבור נקודות. בלום, חיבור נקודות. כל החיים שלנו זה נקודות. אם אנחנו נסתכל אחורה, אנחנו באמת נראה שאנחנו היום במקום שכל הנקודות הובילו אליו. אז יש משמעות מאוד עמוקה על השיר הזה. ועכשיו אנחנו נקשיב לשני מאיו. עבר יותר מדי זמן.
Thank you.
זו הייתה שני מאיו, שאמרה לכם, תשמרו על אופטימיות. כי גם מהמקום הכי נמוך אפשר לראות שמיים. ועכשיו אנחנו נקשיב לטל טרבלסי ולשיר סולמות. זו הייתה טל טרבלסי, סולמות, ועכשיו השיר מהמם של אינבל פז. אינבל פז, דיג דיפ.
Sitting by the deep, deep, deep blue sea and the scent of the salty breeze brings him back to me with a tide your nameless face brushes over me I'm back in time when he flew like a kite without a string sometimes the good die young with you colliding like two stars and while he is gone we're here collecting all the shards and now the man to the words fly out while I'm scared as hell
hate can last. I'll dig deep, won't come back for air. Till the words fly out, I'm scared as hell. And I'll forgive though you never asked. I'll dig deep and plant a seed of love. Looking out far out beyond the blue, towards a star that belongs to you. 'Cause in my heart I know, I recognize your soul. On my path beyond the grave, I'll dig deep, won't come back for air. To the words fly out, well, I'm scared as hell. And I'll forgive though you never asked. I'll dig deep, this hate can last. I'll dig deep, won't come back for air. To the words fly out, well, I'm scared as hell.
זו הייתה ענבל פז, דיג דיפ, אחלה שיר. ועכשיו אנחנו עוברות לשיר של רומי מור, שעושה מה שבא לה. השיר נקרא כזאת נסיכה.
Mm-hmm.
אנחנו מגיעים לסיום. תודה לליה בי לפידות, לרוויה בלום, שני מאיו, טל טרבלסי, אינבל פז, רומי מור, על השירים המהממים החדשים שהם הוציאו לנו לרדיו. תודה לכם שהייתם איתנו והזנתם לנו. תודה לגיל בן פורט, טכנאי השידור שלנו. אחרינו, דוקטור חילנית לואי פרפלד בתוכנית פליי דה פדגוגיה. ואנחנו נסיים עם שיר שהלחין, כתב והקליט ואפילו הפיק בעצמו מורדי בן חמו, אוטיסט ומוזיקאי שנקרא פרח אפריקאי, כך קוראים לשיר, an African flower, בו הוא מבטא את רגשותיו לאשתו האתיופית, שיר מהמם, להתראות בשבוע הבא.
A flower, but I was blinded by the fog. I didn't see any bloom. My life was like a black and white movie. A colorblind guy struggling with the darkness of his life. Till I started looking for the light. Till I started to see flowers. From darkness to light, from blindness to sight, I've seen you, my African flower, I've seen you, my African flower. Flowers until the eyes get used to it. I used to focus on the dark, but now I see the nonsense of life. You made my life a colorful bouquet, and I get high with your perfumes, with your foyer. Thank you.